הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו שטח בי, נדלן ביהודה ושומרון. ממש לא מה שחשבתם. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ואייל תורג'מן.
מה קורה אייה? מה קורה זאב? אני מתבלבלת, אבל לא באמת, אני יודעת. בוא נפתח בחידה. אייל יצא משדה בועז לרמת השרון, זאב יצא מיפו לרמת השרון. מי הגיע יותר מהר? כמה זמן לקח לאייל להגיע לכאן?
הוא תלוי באיילון, ואני תלוי בכביש 6.
שניהם לא משהו, בואו.
בדיוק, זה כל אחד והמזל שלו, אנחנו מגיעים, בהרבה מקרים נגיע באותו זמן.
היה לך פקקים בדרך לפה?
היום לא.
נכון, אבל גם באנו בשעה כזאת.
כן, כן.
גם לי לא היה.
זה שעה טובה, לא.
לך היה פקקים, כי לפעמים בתוך תל אביב זה...
גם אצלי לא היה פקקים היום.
טוב, אז זה לא נחשב, אבל בכל זאת אני באמת רוצה קצת לדבר איתכם על התחבורה ביוש. יש הרבה דברים להגיד. אתם יודעים מה, אני אספר לכם סיפור קצר. אני נסעתי עם הבנים לצפון, רק אני, שניהם באוטו. הווייז שם אותי בכביש 5, אני יוצאת, גלילות. ואיכשהו באיזשהו שלב הוא מתהפך, כלומר זה עדיין כביש 5, אבל אני פתאום רואה שאני ככה די לבד בכביש, ופתאום אני רואה עמדות של חיילים, עכשיו אני לא רגילה. כשאני נוסעת, אני מתקשרת לאבא שלי, הוא אומר לי, איפה את? אמרתי לו, בכביש 5, אבל איפה את? אמרתי לו, לא יודעת, יש פה כל מיני יישובים ויש פה חיילים. תעצרי, בעמדה תשאלי את החיילים, זה בסדר. עצרתי את החייל, אמרתי לו, תגיד, סליחה, מסוכן לנסוע פה? כי אני כבר קולטת שזה לא... במרכאות ישראל שאני מכירה. הוא אומר לי, תראי, לא אמורה להיות בעיה. אני אומרת, אני יכולה לחזור על עקבותם. לא משנה, נסעתי, אבא שלי איתי על, על הקו, כל הדרך. הוא היה, הוא רק הוא הבהיל אותי, שאני נוסעת בכביש 5, בכל מיני יישובים שאני לא מכירה, כמעט לבד על הכביש, ומה שאני זוכרת זה גם את התאונות של הנהגים הפלסטינים. בקיצור, איך אתם עושים את זה? אני אמרתי הגומל כשהגעתי לאן שרציתי.
באמת, אבל איך, מה היה? מה קרה בנסיעה?
תשמע, הוביל אותי מכביש 5 הווייז עכשיו.
אני יודע, מה? הוא לקח אותך לבקעת הירדן, ומשם...
מהמם, נוף מדהים, עצרתי מהילדים באיזה מצפה להצטלם, אבא שלי תחזרי לאוטו! בסדר,
אבל... אני גם, אני ברור לי שאני יודע איפה.
המשכת בסוף, והגעת באותו דרך, או שחזרת.
לא, גם לא היה לי איפה להסתובב.
תגיד, המצפה הזה שרואים את כל בקעת הירדן ועשרת בה, ברור לי שזה שם.
זה יפהפה, זה מרהיב, אבל... הרגשתי, אמרתי, אולי אני אימא חסרת אחריות, שנוסעת עם הבנים שלה, בבקעה, ככה, לבד.
אני חייב להגיד לך שהחברים שלנו בבקעת הירדן, ממש מספרים לנו ככה בשנה, שנתיים האחרונות, הווייז התחיל להבין שהוא חייב לשחרר את הפקק הזה של כביש 6 בעומסים. אני גם יכול לנחש שזה הייתה נסיעה ביום רביעי חמישי כזה.
נכון, לקראת הסוף שבוע.
בדיוק, סופי שבוע, שיש בתקופת אביב, שיש או איזה שבת חורפית חמה, שיש נהירה לצפון, אז הווייז פשוט שולח את כולם, אומר להם חבר'ה,
אז אני אגיד לך שחברות שנסעו הגיעו 17 שעות אחריי, זה נכון, אני הגעתי הרבה יותר מהר, אבל בלי דופק, אני ממש, ממש פחדתי, והייתי, אבא שלי אומר לי, יש עוד מכוניות על הכביש? אמרתי לו, כן, של צהל. באמת, זה היה לא נעים.
זה מדהים. האמת שאני מכיר הרבה אנשים שהם היו בהלם, כאילו, מכמה שזה... זה פעם לפני שהיה טלפונים ממש בהתחלה, אז המשחק היחידי שהיה זה היה הסנייק הזה. ותמיד אני מרגיש שאתה נוסע בכביש 5, ואתה פשוט חותך את המדינה, אתה פתאום קולט כמה היא צרה, ואתה מגיע לצד המזרחי שלה תוך פחות משעה. ואז אתה משם לאורך הירדן מדלג צפונה לטבריה ולרמת הגולן. זה באמת גם, אני אומר גם בתוך יהודה ושומרון, זה ציר סופר רגוע. יש אזורים ביהודה ושומרון, שאתה צריך לבוא ממש בתוך כפר ובתוך שטחים שזורקים אבנים ואפילו לפעמים יורים או בקבוק תבערה או משהו כזה. אבל הצירים הראשיים ביהודה ושומרון, זה לא שלעיתים יש פיגועים בצירים
אז
האלה.
אז אני אגיד לכם שלמחרת, כשכבר הייתי לבטח באורטל בצפון, הייתה תקרית ירי בדיוק בכביש הזה.
בחמרה בטח, נראה לי אם אני מנחש טוב.
אני כבר לא זוכר, אתה לא רוצה להגיד סתם?
אני אגיד לך למה אני זוכר, כי אין הרבה. איזשהו... אני זוכר כי אין okay. הרבה. אני גם מנחש, עלית לחופש, בתקופה של חופש, זה היה, בדיוק זה היה משהו כזה, ואנחנו זוכרים את הדבר הזה. אני אומר, זה, הדיוק הוא זה שיש, זה לא שאין, וזה קורה לעתים, אבל התנועה בכבישים של יהודה ושומרון, הטרור זה הבעיה באמת המשנית והמינורית, באמת כאילו...
אז מה דווקא, הבעיה? הנהגים?
גם הנהגים, גם כמו הרבה כבישים בפריפריה, המצב של הכבישים לא תמיד הכי טוב. וגם בגלל שזה ארץ הררית, אז כבישים מפותלים, וזה... וכאילו צריך להיות כאילו יותר... זה כמו שאתה נוהג בגליל העליון, אתה צריך להיות הרבה יותר ערני. זה לא כביש 6, זה לא כביש 2 ו-4. כבישים רחבים, שאתה...
אבל בגלל זה הם גם מרשים לעצמם, אני מדועת על הנהגים הפלסטינים, אבל לא רק, אני פשוט ניזונה ממה שאני שמעת בחדשות, שהם מתפרעים כי הם יודעים שאין הרבה תנועה לכביש, וזה ככה הררי, ולא יודעת, הם אולי, אולי מרשים לעצמם, כי אין, אין דין
נכון,
ואין דיין.
נכון, זה כאילו, זה קצת לוקח אותנו ל...
זה כבר לא פריפריה, זה מערב הפרוע.
אין ספק שבכביש לפעמים אתה, אתה כן, אתה יכול כאילו למצוא את עצמך... במקום כזה שאתה מרגיש שנוסעים מאוד מהר, עוקפים כאילו, עוקפים בצורה לא בטוחה, הדבר הזה קורה, הוא קיים, צריך להיות בזהירות.
אני רוצה להגיד משהו סתם, בשביל להכניס לפרופורציה, אוקיי, את הסיטואציה. אנחנו לא מדברים על השנה, שזה באמת משהו מיוחד, אבל בשנים הארוגות, כן, של 2012, 13, 14, 15, הנתונים של ה... של הנרצחים בפיגועים, זה מספרים 18 ב-2016, 27 ב-2015, 19 ב-2012, כן, אנחנו מדברים על 20 בשנה. שנה אחרי שנה, במשך תקופה ארוכה. ובכבישים בארץ כל שנה נהרגים 300 איש בממוצע סדר גודל. אז...
אבל זה לא מרגיע אותי שאם אני לא מעורבת בתאונת דרכים, אז יכולים סתם לראות בי, כלומר, זה לא עושה לי... אוקיי.
לא, אבל אני אומר, כאילו, את עולה על הכביש ואת נוסעת לצפון, את מכניסה את עצמך לסטטיסטיקה שאת יכולה להרג, כאילו, מתאונת דרכים. ואת לא עכשיו מתחילה לראות, הסכנה היא אמיתית, יש 300 איש שנהרגים כל שנה בישראל מתאונת דרכים, את יוצאת לזה, את מסתכנת בלהיות אחת מתוך ה-300 הזה, ואם את חס ושלום מצטרפת לזה, אז שום דבר לא ינחם פה, כן?
כן.
אז כמו שאת מצטרפת, חס ושלום, מ-300, אז גם מצטרפת להיות אחת מתוך 20. עכשיו, אחת מתוך 20 הרבה פחות מפחיד, אז זה לא באמת, כאילו, זה...
אבל זה הפוך, זה תחושת הביטחון, דיברנו על אייל בפרק אחר, שאתה אומר, בעצם כשאני עולה על הכביש, אני לא חושבת, אולי אני אפגע בתאונת דרכים, אבל כשאני נוסעת בבקעה, או בין התנחלויות נגיד, אז אני כן מפחדת, אומרת, אולי רובי, נכון?
נכון, נכון, זה קיים, אני אומר, זה משהו שהוא קיים, אני באמת כאילו לא יודע איך להתמודד עם זה. ויש באמת אנשים שמגיבים כמו שאת הגבת, שהגעת חסרת נשימה לאורטל, והרגשת שה... למרות שאני מאוד מאוד שמח שעצרת להצטלם,
תמונה מדהימה,
לכן אני אומר, אם באמת היית מפחדת, אני נסעתי במקומות אחרים בעולם, במקומות מפחידים, אתה לא צריך להצטלם. יצא לי באפריקה, להיות בכל מיני מקומות, אתה לא צריך להצטלם, אתה רק רוצה לסיים את הנסיעה. אני באמת חושב שאת צריכה להקשיב לסאב-טקסט של החוויה שהייתה לך שם.
אבל בסוף אני הקשבתי לווייז, אם הייתה לי הבחירה המודעת, אני כנראה לא הייתי נכנסת. לא כנראה, לא הייתי נכנסת.
זה, אני...
עם כל הכבוד למצפה.
קודם כל, הדבר המדהים הוא זה ש... כמו שאמרתי לך, זה משהו שאני לא ידעתי אותו, גיליתי אותו מהשטח, וזה, אני מכיר את זה רק מהשנתיים האחרונות, שהווייז מתחיל לשלוח. אגב, הווייז, שהוא מכניס אותך לאזור שכביכול הוא מסוכן, הוא מודיע לך. שהוא שולח לכביש 5 שהוא לא מודיע. זה מאוד מעניין לראות שהוא...
לא, לא היה, גם אף שם הרי הגעת לשם, אמרתי לו מה זאת אומרת.
הוא למד שסטטיסטית זה לא מסוכן, לא קרה שם שום דבר.
אה, זה מעניין.
הוא למד את זה. והוא שולח המון אנשים, ואני דווקא, זה תמיד מדהים אותי לראות איך אנשים כאילו אומרים, וואו, זה פשוט מטורף, כי באמת זה דרך יפהפיה, הדרך שיורדת מהשומרון לבקעת הירדן היא אחת הדרכים היפות בארץ, והמקומיים ממש מרגישים את זה, מרגישים בסופי שבוע תנועה ממש ערה שעוברת דרכם. ואני מקווה שהדבר הזה מבחינתי שאנשים ימשיכו לנסוע בכבישים האלה ויראו שבאמת זה לא כצעקתה, זה לא כצעקתה, זאת אומרת הסכנה היא קיימת אבל היא לא, אני חושב שלפי דעתי אחרי שנוסעים כמה פעמים, זה אני אומר גם מניסיון ואני מכיר הרבה אנשים, זה יורד, הרף של המתח יורד, אתה מבין?
אבל שוב, זה באמת על להסתגל ולהכיר את הכביש, זה לא אומר שהוא נהיה יותר מסוכן, אני פשוט כבר מכירה את כל העיקולים, כי תחשוב, גם כל החוויה, זה היה לי חדש, לא הכרתי, אז נכון. הייתה לי תחושה של חוסר ביטחון וחוסר נוחות ממדרגה ראשונה. אתה נגיד, כשאתה נוסע לבקר אותו, אתה מוטרד מהדרך?
לא, אני, כי... ב-20 שנה האחרונות אני נוסע בכבישים, גם כל השנים הייתי בלי אקדח, ואף פעם לא הרגשתי שום, אני ממש מרגיש בטוח בכבישים האלה.
גם בין כפרים או יישובים ערביים, גם בכביש שומם, כמו שאני מצאתי את עצמי, ואגב באור יום זה היה.
כן.
שטח בי.
ואם היה לך דג זהב תחבורתי, והיה אומר, מה עכשיו הכי חסר לכם כמי שמיישב את הארץ באמת באזור הזה של יוש, מה הדבר הראשון שהיית מבקש?
כבישים. בסוף, כן, תראי, בסוף כל פריפריה, הבעיה שלה זה המרחק, זה ממרכז הארץ, כן, זה המינוס הגדול. אם זה יוש או פריפריה אחרת, בסוף להגיע לעבודה לוקח זמן. וזה בסוף החלק הכי בעייתי לגור ביישובים האלה, להגיע לעבודה לוקח, לא יודע, 40 דקות, שעה, שעה וחצי, וכל כביש חדש שבונים, וכל מחלף, הוא מקרב אותך לעבודה, למרכז הארץ, וזה הדבר הכי, הכי חשוב.
אז זה חסר עדיין?
זה תמיד חסר, אבל...
כן, אבל נניח, אצלכם במרכאות יותר, הרי אתה יודע, יש את ה... כמו שזה לא 5 דקות מכפר סבא, אז גם לשם תל אביב, זה לא באמת 20 דקות, זה אולי 20 דקות, אתה יודע, בשלוש בלילה.
קודם כל, אנחנו כותבים 24 דקות מלשם.
אוקיי, סליח.
אבל אני באמת, אמא שלי הייתה גרה בהרצליה פיתוח, ובאמת אני הייתי נוסע, ובאמת, אם לא, אתה לא נכנס לזה פקק, זה באמת לא, לקח לי 30 דקות על השעון.
מאיפה? אבל
מי לשם, למי לשם?
תמקם אותנו רגע, אני אומרת את לשם, כאילו ככה כולם יודעים מאיפה זה.
לשם זה יישוב שבנינו, שהוא יושב על כביש 5 בין ראש העין לאריאל.
ישראל.
כן,
ראש העין אנחנו מכירים, אריאל אנחנו מכירים, שתי ערים גדולות, כן.
ראש העין יושבת על הקו הירוק, וכביש 5 שיוצא מגלילות, הוא מהר מאוד, אחרי צומת קסם, הוא עובר לתוך שטחי יהודה ושומרון, ו... 10 דקות, 12 דקות משם, אתה מגיע למה שנקרא גוש מערבה, שזה גוש של יישובים מאוד גדול, שיש בו המון יישובים, ואחד מהם זה לשם, 700 בתי אב, והאמת שזה גם זה היישוב הראשון שאנחנו בנינו.
אבל זה לא 24 דקות לתל אביב, זה ביום טוב, איך אומרים.
זה בלי פקקים, זה בדיוק כמו...
3 לפנות בוקר,
או כש... לא, אני באמת, הייתי נוסע לאמא שלי תוך חצי שעה, אמא שלי לתוך אמצע, להרצליה.
תל מונד ולשם, הם כאילו מצומת מורשה, הם באותו מרחק. זה כאילו, זה פחות או יותר, קצת אולי כמה דקות לכאן.
אבל בוא נגיד שלא רק לשם, בכלל בפריפריה, אין מי יודע מה ככה, אני לא מדברת על תחבורה ציבורית בכלל, נכון? יש מלשם אוטובוס?
אני רוצה רק להשלים שנייה.
כן.
אם אמרת שקרני שמרון זה לא באמת 5 דקות מכפר סבא, זה באמת רבע שעה מ...
קניון ג'י, במזרח כפר סבא, באזור התעשייה.
זה אשכרה רבע שעה.
אז אתה קונה דגים בטירה או קונה דגים בג'י?
אתה קונה דגים בג'י.
אז יש לי חברים שקונים בטירה. אבל הם גרים בכפר סבא.
כן, גרים בחירות.
כן.
קונים גם בטירה. קונים גם בטירה, קונים בכל מיני מקומות. גם בג'לג'וליה, היום פחות, אבל...
אז 5 דקות מג'י, זה יכול להיות ג'לג'וליה, וזה יכול להיות ג'י, אבל חסר כבישים. טוב, זה חסר לכולם. מה קורה עם תחבורה ציבורית? יש בכלל מה? ילשם, יש... סליחה?
יש טרמפים, לנו יש משהו טוב.
לא, רגע,
זה
קטגוריה.
לא, זה לא קטגוריה. תקשיבי, זה התחבורה הכי אפקטיבית, הכי מעניינת. ואנחנו עושים בטרמפים.
מעניינת שאתה לא יודע איך היא תסתיים.
לא, 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 קודם כל רגע.
רגע, שנייה, זה הטינדר של המתנחלים.
רגע, תקשיבו, זה צריך לפתוח פה פודקאסט, רגע, עכשיו משהו נפרד.
מה שקורה, זה קודם כל, היום בכלל הטרמפים הם עברו שדרוג מטורף, כי יש וואטסאפ. וואטסאפ בטרמפים, זה מה שנקרא.
מה, יש אפליקציית?
זה יש מלא קבוצות. אנחנו חיים ביישובים קהילתיים, ויש קבוצות של טרמפים.
בוא נעשה אפליקציה, עזבו אתכם עכשיו בפודקאסט, עזבו אתכם לנדלן, בוא נעשה סטארט-אפ, נקים אפליקציה לטרמפים.
נכון, פייסבוק עשה את זה, רק שזה בתשלום, אצלנו זה בחינם. זה בדיוק אותו רעיון.
זה בפייסבוק, יש בווייז.
בווייז, בווייז גם.
כן, של פול כזה.
בפול, קארפול, ואנחנו חיים את הקארפול. חיים אותו בגלל שזה יישובים קהילתיים, נגיד, לקחת ילדים לחוגים, אנחנו בקרפולים.
אבל זה בתוך היישובים.
זה לא, זה החוצה לירושלים, לחוגי סוסים, לחוגי שחייה, לטיולים,
אולי להכל. ליגות כדורסל, כל
עכשיו,
מיני
כאלה. עכשיו הילדים מגיל יחסית מאוד צעיר, מתחילים לנסוע בטרמפים. עכשיו, זה הולך כך.
מה זה גיל צעיר? מעניין, כי אני נחרדת פה לרגע.
יש לי ילדה בת 13, איפשהו בגיל 12, היא מתחילה לנסוע בטרמפים, אבל, רק מתוך היישוב, רק עם מי שהיא מכירה.
אוקיי, זאת אומרת, זה לא, זה אימא של החברה, לוקחת.
בדיוק.
זה תורות, זה גם אצלנו יש.
איפשהו בגיל 15, 16, כל בית והזה שלו, הם מתחילים לנסוע פשוט.
הם עומדים בטרמפיאדה ועושים ככה עם היד?
הם עומדים בטרמפיאדה, הם לא צריכים לעשות ככה עם היד, הם פשוט עומדים, ואז יודעים שעוצרים להם. לא צריך לעשות ככה עם היד.
ואתה מרשה לעלות על כל רכב שמי פנוי?
אני, תראי, קודם כל, יש לי 3 בנים ובת, אז עם הבת שלי אני מודה, קצת קשה לי. אם אני בסביבה, אני מסיע אותה.
אוקיי. אז אתה כל הזמן בסביבה, בוא, נו.
זה לא בגלל, סתם, אני צוחק עכשיו. התשובה היא שכן. היא מיישוב ליישוב, מותר לה לנוע בטרמפים. אם היא נוסעת כאילו מהבית...
אמא שלה יודעת, היא מאשרת את האירוע הזה?
אמא שלה יודעת, וזה באישור, ואני אומר לך שאני באמת לא מודאג מכך.
יכול להיות שאתה יוצא דופן? אני אומר, אני פה בלחץ רק מהסיפור.
תראי, יש אלפים רבים של ישראלים שגרים ביהודה ושומרון, ואני לא מכיר מישהו, ואני מכיר הרבה מאוד אנשים, שאוסר על הילדים שלו לנסוע בטרמפים. אני לא מכיר. נוסעים בטרמפים. זה משהו שבא, את יודעת, ב-80s, כאילו, כולנו נסענו בטרמפים. ואז איפשהו לפני 10-15 שנה...
הייתה סיבה שזה הפסיק להיות הפטנט.
פעם החיילים נסעו בטרמפים, עד שאסרו את זה.
נכון. הייתה סיבה שאסרו את זה, אנחנו יודעים.
את יודעת, אני שם לב, הרי אנחנו מדברים פה על תחבורה היום, נכון? בכלל, משהו בכביש השתנה. את זוכרת שאנחנו היינו צעירים, והיה שוטר עם מחמונת מהירות. כל התנועה, נגיד את הסך האורות, שיש שוטר, תורד.
כן, מזהירים, נכון? זה הערבות הישראלית.
עכשיו, זה גם הערבות, משהו התרופף, וגם הווייז הרי, הוא אומר
לא,
שיש שטרה.
לא, אבל אם יש סיפור על שלושה נערים שלוקחים טרמפ ולא חוזרים הביתה, נכון? אתה יודע, אתה לא שולח
נכון, חיילים לטרמפ. נכון, יש גם סיפור על נווה אלי מלך, שזה פסיכופת בחיפה, חטף אותה ורצח אותה. אני אומר, אני מרגיש, אני אשכרה, התיישבתי על הטיקט הזה. שאתה לא יכול, אתה לא יכול בגלל שלושה נערים.
יש גם את הילדה בצפון, שנסע עם נהג מונית, שפתאום החליט לעשות מעשה.
עכשיו, אני אומר, הסיפור של השלושה נערים, הוא קרוב ללבנו, טלטל אותנו בצורה עמוקה, וגם חברים קרובים שלנו היו גורם ישיר במציאה של הגופות, לצערנו.
אני הייתי בדיוק, המערכת קיבלה את הידיעה, ואני פרצנו לשידור עם זה, זה באמת טלטל את המדינה.
מה שמשמח אותי, זה שאנחנו לפחות ביהודה ושומרון, לא הפסקנו לנסוע בטרמפים בגלל זה. לדקה. לא הפסקנו. עכשיו, הילדים כאילו, הם עוברים, זה ברור, אתה לא עולה עם אנשים זרים, אתה תמיד תחליף כמה מילים הבן אדם, כמו שאנחנו בשנות ה-80 וה-90 שנסענו בטרמפים, ידענו...
אבל בוא, זה היה מטומטם, זה היה מטומטם גם אז.
אבל גם שנסעתי בטרמפים באפריקה, אני תמיד החלפתי כמה משפטים עם הבן אדם שעצר לי לראות שאני נכנס לאיזה סייקו, איזה...
אבל אי אפשר לדעת...
בטח שאפשר, בגלל זה אני אומר, את מדברת, והדבר הזה הוא קורה, ותראי מה קרה לך, הם נהיו נהגי מוניות כאלה, הורים לחברים.
אני לגמרי שפחה חרופה, אני אומרת, אני משלימה שעות.
הנה, נכון? הנה, אני מתחיל להוציא.
כי
אני מתחיל להוציא את ה...
נכון, אני מסכימה.
את כאילו, בגלל זה אני אומר לך, אנחנו שחררנו את הדבר הזה.
אבל זה לא אומר שזה נכון.
לוקחים את... אבל אני אומר, מה האלטרנטיבה? האלטרנטיבה זה שאת כל הזמן, בגלל שאסור לנסוע בטרמפים, נהיית נהגת מונית, וכל היום הולכים, מחזירים, אני רואה את זה.
מודה.
ואני אומר לך, לא רק שזה אפשר לנו קצת לנוח ועוד כמה כוסות קפה בבית, ואנחנו לא צריכים ללכת ולחזור, זה גם מגדל לנו...
אבל אתה שותה את הקפה הזה בשקט?
זה מגדל, לחלוטין, עכשיו אני אומר לך, אנחנו לא לבד. לכי לעמק יזרעאל, לכי לרמת הגולן, לכי לערבה, הילדים גם עושים
שם בטרמפים. ברור, אני אבדוק את הנושא הזה.
אילוצים של הפריפריה, בסוף מייצרים לך איזושהי איכות חיים, שהיא מאוד מיוחדת. הילדים הם הרבה הרבה יותר עצמאים. הם אין להם ברירה. ילדה בת 14 צריכה לנסוע לפנימיית בויר בירושלים, שהיא גרה בערבה. אז את יודעת, אז היא עוברת, היא לא מגיעה ל... אמא שלה לא הסיעה אותה עכשיו, כמו ברמת שרון, כל היום, ובגיל 18 היא פתאום, כשהיא מתגייסת, לוקח לה איזה חצי שנה להתאקלם.
אבל עם יד על הלב, כשהיא מגיעה, היא צריכה לסמס לך, אבא, הגעתי?
אני חושב שגם הייתי גר, ממשיך לגור בהוד השרון, כמו שגרתי לפני 12 שנה, סך הכל. הייתי רוצה שהיא גם תסמס לי, להגיד לך, אני בטוח שיותר אפילו. אם הבת שלי הייתה נוסעת באוטובוס מהוד השרון לתל אביב, ולדרום תל אביב, הייתי רוצה שהיא תסמס לי הרבה יותר משדה בועז לירושלים. הרבה יותר, נשבע לך.
אבל אין ברירה, אתה יודע מה זה? אני רוצה לשאול אותך באמת.
אני לוקח טרמפים, לא טרמפים, טרמפים.
לא, אני רק פשוט איזה מה ש...
לא, זה נוסע בטרמפים. זה סיוט, אנחנו מונית, מונית מאספת. אין טרמפיסט שהוא לא לוקח. יש לו גם פעם אחת באיזה שלג שהוא... כמה הכנסת לרכב?
זה סיפור יפה.
מאיפה לאיפה?
טוב, טוב. זה לפני 11 שנה, לפני 2013, אני חושב.
בשלג הגדול.
היה שלג הגדול שכל הירושלים וכל הזה...
2013, כן.
כן, בעצם נעצרה. נכון. ואני ביום שישי נחתתי בנדבק באיזה 10 בבוקר, והיה לי ג'יפ, דיסקאברי ג'יפ טוב, שעמד לי בנדבק, הקלה. ואז אני התחלתי לנסוע לירושלים הביתה, ואני כביש אחד סגור. נכון. טוב, אני מנסה לחשוב, אני אומר, או שאני נשאר בזה, או שאני נוסע, שאני מכיר דרך השטחים, כי שם בטח יותר טוב. טוב, אז אני מגיע, אני נוסע דרך כביש 5 באמת, עולה לצומת תפוח.
או, יש לי גם סיפור על זה, שמתי כוכבית.
זה בדיוק באותו מקום שאת נסעת. ואז אני אומר, אני אסע דרך הביקה, ואז אני מתחיל באמת לנסוע, לעלות כמו שאת עלית, ואיפה שהתחלתי לחץ, בהמשך של כביש 5, שם גם הכביש שזה מסעית, שנתקע שם בשלג, הכביש סגור. ואז אני מתחיל לנסוע צפונה, אני חוזר לצומת הפוח, ואני מתחיל לעלות לכביש 60 לכיוון ירושלים.
דרומה.
ואז אני לאט לאט נוסע, ואז אני קולט כל מיני רכבים שזרוקים לך בכביש, ואנשים כאילו זה, זה פחד, שם מנסים, תופסים טרמפים. ואני עוצר, אומר, שמה, האוטו שלנו נתקע בשלג, אנחנו נתקע בו לפני שבת, באמצע שלג, באמצע שטחים, בוא תיקח אותנו, אז אני לוקח אותם. ואז באיזשהו שלב אני, גם הכביש הזה חסום, ואז אני חותך דרך שילו לכיוון הביקה. הקיצור, לאט לאט לאט, אני מתאספים לי באוטו 13, נוסע עם 13 אנשים בתוך האוטו.
אז הגעת על דרך חלון.
זה מיניבוס בכלל.
דרך חלון, אה?
זה מיניבוס בכלל, לא דיסקאברי.
יש לי 4 אנשים בתוך הבגאז' ככה.
והגעתם, הגעתם?
ברור.
וכולם הגיעו, לפני שבת הגיעו הביתה.
טוב, אז תראה, זה סיפור של שלג, זה באמת היה פה איזה אירוע היסטורי, אבל אתה דיברת על הטרמפים, אז צחקנו גם מעבר לחרדה, אבל זה פשוט אין ברירה, נכון? יש ככה, איך האוטובוסים, כמה...
יש אוטובוסים, יש אוטובוסים.
אתה אומר, אפילו מערבה לבויר זה לא נוח, אז בטח...
תקשיבי, יש אוטובוסים, יש אוטובוסים.
ממוגנים אגב?
לא, יש באזורים מסוימים, אני מאמין שכן, אלה שעודים לחברון או לחווארה וכאלה, אבל רוב האוטובוסים לא ממוגנים.
אני לא יודע, בזמן לא ראיתי אוטובוסים ממוגנים.
ואני גם, זה גם יותר מהר לנסוע בטרמפים, ואתה לא צריך 2-3 אוטובוסים, אתה רוצה לנסוע לירושלים. לפעמים זה מדהים שהם מפונקים, כאילו, אתה עוצר לירושלים. איפה בירושלים? אתה אומר לו, בוא, אתה חצוף, כאילו. אני בחיים לא הייתי שואל איפה בירושלים. לא טוב לי, אני צריך לשים...
בררנים.
לא, מה זה, יש לו המון עצה, אז הוא לא בלחץ, הוא מחכה עוד 5 דקות. מי שיקח אותו לשים מסיטי, אם אני בתלפיות, זה לא טוב לו.
שטח בי.
טוב, אז לפני שאנחנו עושים את הסטארט-אפ של הטינדר טרמפים, אהבתי את זה שזה שידוחים וכל מיני כאלה. רגע, מילה אבל על המסילה המזרחית. יש פה איזה בשורה.
אני חייב להגיד משהו על המסילה המזרחית. אתה מכיר את השיגעון שלי מהמסילה המזרחית?
לא.
קדימה, שתף אותנו בשיגונות.
זה כאילו, אתה קולט איך מצליחים לייצר נרטיב. זה מסילת כביש 6, זה המסילה המרכזית. המסילה המזרחית היא לאורך כביש 90, לא לאורך כביש 6. ארץ ישראל לא נגמרת בכביש 6. למה? קראו לה המזרחית, זה משגע אותי. יש לך...
רגע, רק נגיד למי שאולי לא מכיר, זה כמובן רכבת ישראל, זה רשמי, זה לא...
רכבת ישראל שנוסעת לאורך כביש 6.
כן.
היא עשתה מסילה, ולא יודע מי קרא לה המסילה המזרחית, כי הוא מבחינתו, זה המסילה המזרחית. לא תהיה מזרחה מפה, לא יהיה עוד יותר מסילות. שאתה אומר, אבל מדינת ישראל נגמרת בגבול ירדן, היא לא נגמרת פה. אתה אפילו לא בחצי מדינה. אתה כאילו...
אז אחרי זה תהיה מסילה מזרחית בהחלט.
כאילו... לא, אני תקורא לה מסילה 6, כמו התקווה 6. כאילו זה שם הרבה יותר מדליק.
ומתי זה יהיה מוכן הדבר הזה? כי אומרים...
אוטוטו,
אני מכירה.
זה שנתיים כזה, לא, לא.
יופי, זה כמו נתב"ג 2000, זה 2008.
אני אומר שלפני הרכבת התחתית של תל אביב.
זה מאתגר. טוב, אנחנו נצטרך להיפגש פה ולראות מה חונכים קודם את המסילה, אבל היא תשנה גם את ה...
זה יעשה ממש טוב. יש המון התיישבות בדו שומרון שהיא בסוף בראי של כביש 6, כמו שיש את עמק חפר ואת תל מונד ואת כל אזור כפר סבא וכל אלה. יש כאילו חיים ישראלים שלמים שנמצאים מזרחית לכביש 6.
אתה אומר זה יעשה טוב.
וזה יעשה ממש טוב. אתה במקום לרדת עם רכב, אתה מה שנקרא יורד לתחנה הקרובה, כמו כל האנשים, תדעת, מראש העין, מיד בנימין, לא חמסילה, יש את המסילה, אתה הולך על המסילה עד, זה מגיע עד סדרות, נתיבות. רכבת זה כלי תחבורה מדהים, כי הוא, אל אתה לא נוהג, אתה יכול לעבוד. זה כלי תחבורה מדהים.
לקרוא עיתון, לנמנם, לשתות קפה. טוב, אז בנימה אופטימית זו, נסיים, רק הרכבת. יאל זאב, תודה רבה. נסיעה טובה הביתה.
שטח בי, עם כל מה שלא ידעתם על נדלן ביהודה ושומרון. בהגשת מרב מילר, זאב אפשטיין ויאל תורג'מן. הפודקאסטים של 103 FM.